אין ספק שהנושא המרכזי של פרשת וירא הוא התחלת עשרת המכות וכל מה שהשתלשל מכוח ומכורח עשרת המכות. אחת הפרשיות, הייתי אומר, לא המוזרות או המשונות, אבל הבלתי מובנות, זה אם אנחנו ככה, מה שנקרא, קצת מביטים במבט על הפסוקים, אז אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו את חמשת לשונות הגאולה, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, ואז פתאום מופיעה פרשייה, שהיא פירוט של השתלשלות, אם אפשר לומר, ההשתלשלות המשפחתית של שבטי ראובן, שמעון, לוי, ואז מגיעים למשה ואהרון, אולי רק נקרא אצלנו במקום מספר אחד, אז יש ככה קפיצה כדי מקוצר המקום, אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלו, חצרון וחרמי, ובני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר ושאוג בן הכנענית וכו'. ואלה שמות בני לוי לתולדותם, גרשון וקיאת ומררי, בני גרשון, לבני ושימי, פירוט, בני קיאת, פירוט, אמרם ויצר וכו', בני מררי מפרטים. ויקח אמרם את יוכבד דודתו לו לאישה ותל לו את אהרון ואת משה. ובני יצהר, שהוא מבני קיאת אחרי אמרם, ובני קיאת אמרם, הוא הראשון, יצהר הוא השני, קורח ונפק וזכרי. ובני קורח, אסיר ואלקנה ואבי אסף, כל מיני פירוטים משפחתיים, אפילו הייתי אומר מסתעפים באיזושהי מידה, ואז מופיע בפסוק הוו, כאן זה חסר בדף, הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, פסוק כ"ז אצלנו בדף, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. ויהי ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים, ודבר השם אל משה לאמור, אני השם דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך. שואל הרב עיר שאלה שכולנו בעצם היינו אמורים לשאול. מה המשמעות של הפרשייה הזאת פה? וכי אנחנו לא מכירים את משה ואהרון עד הפסוקים האלה, עד שמופיע בפסוק הו, הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם מוציאים בני ישראל מארץ מצרים. ואחר כך הם מדברים אל פרעה מלך מצרים וכולי, הוא משה ואהרון. לכאורה זאת הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את משה ואהרון. פגשנו אותם כבר הרבה פעמים בפרשה הקודמת וגם בפרשה הזאת. ויותר מזה, אם רוצים משום מה, אם התורה מעוניינת משום מה, לספר לנו את ההשתלשלות המשפחתית של משה ואהרון, תגיד, לוי, אמרם, אהרון, משה. מספיק. או לוי, אם נלך יותר מדויק, לוי כאת, אמרם, אהרון ומשה. ואם אתה רוצה לפרט, אם אפשר לומר, את כל שבטי ישראל, אז למה ראובן מפורט? שמעון מפורט, כשמגיעים ללוי ואז מגיעים לאמרם ולאהרון ומשה, פתאום שם נעצרת התמונה. איפה יהודה? איפה יששכר? איפה זבולון? איפה שאר השבטים? כבר ממה נפשך? אם המטרה היא איזושהי השתלשלות לכאורה בלתי מובנת כדי לברר לנו את, 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 את סדר היוחסין של משה ואהרון, אז תפרט את שבט לוי, תגיד את חשי הפרקים, תגיד שבט לוי, כלומר האיש לוי, אחר כך קיאת, אחר כך אמרם, אחר כך אהרון ומשה. ואם אתה רוצה לפרט את כולם, אז תפרט את כולם. אז למה נעצרנו בראובן, שמעון ולוי, פה פתאום אנחנו נעצרים. בקיצור, מה המשמעות של הפרשייה הזו פה? יותר מזה, אם אנחנו רגע נחבר את הדברים, אז הפרשייה שקדמה, או הפסוק האחרון שקדם לפרשייה הזאת, שהיא פרשייה בפני עצמה, פרק ו' פסוק י' ג', וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם לבני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא בני ישראל מארץ מצרים, ואז מופיעה השתלשלות המשפחתית, ואז פרק ו' פסוק כ"ט, וידבר השם אל משה לאמור, אני השם, דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך. פה פתאום חוזרים לסיפור. בקיצור, מה המשמעות של המיקום של הפרשייה הזאת פה? ומדוע דווקא שבט ראובן, שמעון ולוי הם המפורטים בפרשייה שלנו? לכאורה שאלות טכניות לגמרי, אבל הרב הירש, אני חושב, לא ראיתי פירוש כזה, הרב הירש בעצם ממקד את הפרשייה הזאת כדי ללמד אותנו יסוד עקרוני מאוד מאוד בכל סדר הגאולה של אז ושל היום. אז בואו נתחיל קודם כל, אם אפשר לומר, בציור הפרשייה הזאת. קודם כל, מה כתוב פה בעצם? מקור שתיים. מיד בולטת לעין הפסקת הסיפור של שליחות משה ואהרון לגולת ישראל ממצרים על ידי סדר יוחסין הנתקע לאמצעיתו. חס ושלום כביכול, תקוע באמצע סדר הפרשייה שעניינה גאולת ישראל ממצרים. הוא אהרון ומשה, והמסתיים במילים, הוא אהרון ומשה, הם המדברים, הוא משה ואהרון. כמו, לכאורה, זרים לחלוטין, לחלוטין היו לנו אנשים אלה. ורק כאן יקרנו. כאילו זו הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים בעצם את משה ואהרון. ורק בפסוק כ"ט, לאחר הפרשייה הזאת, ישוב התיאור אל תחילת הסיפור, יחזור עליו וימשיכו. טוב, אז א', מה המשמעות של הפרשייה הזאת פה? ב', אבא נתבונן בסדר דורות זה שלפנינו. אין הוא מצטמצם ביחוסו של משה ואהרון, שהם כמובן משבט לוי, אלא עובר הוא בקצרה על שני השבטים שקדמו לשבטם, ראובן ושמעון. וכן בשבטם של ראובן ושמעון, מלבד השתלשלות ייחוסם הישיר, גם יראה את ענפי המשנה, דודים ובניהם, דודי הורים ובניהם. למשל, בני ראובן בכור ישראל, חנוך ופלוך רצון וכרמי, אחד לבני שמעון, ימואל וימין ועד ויחין וצוחר, אחר כך יש כאן דילוג, ויש כאן עוד כמה התפרטויות, וכו'. וכן מואר שבטם בקשרו אל שבטים שקדמו לו, ומשפחתם וביתם, בקשריהם למשפחות ובתי קרובים, מדור קודם ומבני דורם. ועל פני חוג רחב זה, כלומר של שבט ראובן ושמעון, ואחרי זה שבט לוי עם כל ההסתעפויות של שבט לוי כפי שמופיע פה, ועל פני חוג רחב זה של קרובים וידידים, יצביע הכתוב על שניהם, על משה ואהרון, ויאמר ויחזור ויאמר, הוא משה ואהרון, ביום דיבר השם עליהם. אם כן, מה המשמעות? ואם נוסיף ונתבונן במקום, בוא ניתנת לנו הוכחה זו על יחוסם וקשרי משפחתם, כלומר, אם אנחנו נתבונן בעצם, מה בעצם התורה רוצה ללמד אותנו בפרשייה הזאת בדווקא? כלומר, מדוע סדר השתלשלות הוא במרכזו שבט לוי, אבל גם ראובן ושמעון נמצאים פה? נגיע אולי לידי הבנת חשיבותו ומטרתו של הפירוט, של כל הפירוט הזה. טוב, אם כן, מה העניין? מה המסר? מה המשמעות? אומר הרב הירש, יש שתי אשליות, וזאת הכותרת שלנו, שתי אשליות המסוכנות. ישנן שתי אשליות שאנחנו יכולים להבין ביחס לגאולה הראשונה וביחס לגאולה שלנו. ושתי האשליות האלה הופיעו במהלך ההיסטוריה. והייתי אומר, אפילו הם הופיעים עד היום, בלבושים כאלה ובלבושים אחרים. והפרשייה הזאת בעצם באה לפתור את אם אפשר לומר, את היחס הנכון כלפי שתי הסכנות האלה. כלומר, איך אנחנו מתמודדים עם שתי הסכנות האלה ולא נופלים בפח של כל אחת מהאשליות הללו. אז בואו נתחיל. מה בעצם קרה עד לפה? מה בעצם היה, למשל, בסוף פרשת שמות, עד תחילת פרשת וערה? סוף פרשת שמות, אהרון ומשה, בעיקר משה, ניגשים לפרעו, ופרעו כמובן מגיב לא רק בצורה שהוא לא מוכן לשחרר את ישראל, אלא הוא מקשה את העבודה. עד כדי כך, שהפסוקים האחרונים בסוף פרשת שמות, וישוב משה אל השם, ויאמר, אדוני, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, אירע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. כלומר, אם הייתה התקשורת צריכה לתאר את מה שקורה כרגע בשלב הזה, סוף פרק ה', סוף פרשת שמות, כישלון מוחלט של השליחות שהוטלה על משה ואהרון. ואז פסוק ו', פסוק אחרון, פרק ו', פסוק א', הפסוק האחרון בפרשת שמות, ויאמר השם אל משה, אל תדאג, אתה תראה. אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. ואז מופיעה עוד פעם השליחות של משה רבנו ואהרון הכהן כלפי עם ישראל, לך תאמר להם חמש לשנות גאולה. גם פה לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. ואז מתחיל הפירוט המשפחתי הזה. אומר הרב הירש, עד הנה נכשלו מאמציהם של משה ואהרון לחלוטין. עד השלב הזה. עד השלב שהופיע לאחר הפירוט היוחסין הזה. אולם מעטה, תחל שליחותם עטורת הניצחון, שליחות אשר כמוה לא מילה עוד בין תמותה לפניהם, ואחריהם לא ימלא. כלומר, אוטוטו מתחילות עשרת המכות. ואנחנו יודעים את התוצאה של עשרת המכות, יציאת מצרים באופן פלאי, יוצא דופן וכו'. מעתה, הנה אנחנו נכנסים לעניין, מעתה נודעה חשיבות יתרה לעריכת רשימה מדויקת של יחוסם וקרבתם. חשוב מאוד, אף על פי שאנחנו הולכים לראות, מהפך אל מול הכישלון הטוטלי בשלב הקודם, הולכים לראות ניצחון יוצא דופן בשלב הבא, היות ויכולה להופיע סכנה או אשליה של מה? כדי להעיד בזאת לכל הדורות, כי רגיל ואנושי הוא מקור מחצבתם, ורגיל ואנושי הוא טבע בריאתם. אני אומר את זה במילים שלי, כבר נפתח את זה יותר. משה ואהרון, עם כל גדולתם, הם בני אדם. אמנם נראה מה מייחד את בני האדם האלה, אבל קודם כל הם בני האדם, כלומר, הם ברמה הכי פשטנית, זה נשמע הזוי שצריך בכלל להגיד את זה. קודם כל, מקורם מאבא ואמא. יש להם הורים. ב', יש להם אחים. ג', יש להם בני דודים. יש להם דודים. כלומר, הייחוס המשפחתי הזה קודם כל בא לברר את הדבר הפשוט, שלמרות ההצלחה המסחררת של משה ואהרון, מדובר על בני אדם רגילים. בניגוד למשל, אני קורא עוד כמה שורות וכבר נפתח את זה, עוד פעם המשפט הזה, מעתה נודע חשיבות יתרה לעריכת רשימה מדויקת של יחוסם וקרבתם, כדי להעיד בזאת לכל הדורות, כי רגיל ואנושי הוא מקור מחצבתם. יש להם אילן יוחסין משפחתי אנושי לחלוטין, ורגיל ואנושי הוא טבע בריאתם. גם בתקופה העתיקה קרה שאנשים שהצטיינו כמטיבי עמם, נתלה מהם אחרי מותם דמותם האנושית, ובגלל עלילות פהר אלוהיות, כי בכל איזה מין מהלכים היסטוריים יוצא דופן שהם עשו, זכו למוצא אלוהי. כביכול, הפכו אותם לאלוהים. למשל, מה לנו יותר גרוע? מישו ימח שמו וזכרו. הלא ידוע לנו על יהודי אחד, מדור מאוחר יותר, שתעודת יחוסו לא נמצאה בידו, כמו לא היה ברור מה הרקע המשפחתי שלו, והועיל ולא נמצאה, ויען לכאורה כי הביא להם לבני האדם מעט ניצוצות אור, שאח שעלה ממשה האיש, באמת גנב את זה מהיהדות ממשה רבנו, הפך בעיני הגויים לברו אלוהים. כלומר, הוא האלוהים, הוא האב, הוא הבן, הוא רוח הקודש. אלוהים בנסתר, אנושי בנגלה. דרך אגב, יש מפרשים שאומרים שסיבת מקום קבורתו של משה רבנו לא נודע, כדי שלא נהפוך את משה רבנו לאלוהים. סליחה שאני אומר עכשיו דברים חריפים. גם בדור הזה יש איזה מין תפיסה של להפוך רבנים לכמעט אלוהים. כלומר, זה נשמע לנו הזוי, להבדיל, ישו עם שמו וזכרו, ולהבדיל, להפוך תלמידי חכמים למציאות אלוהית. אבל עובדה שיש נטייה אצל בני אדם, בפרט אחרי מותם של מנהיגי העולם, לא להבין ולא להאמין שבני אדם יכולים לפעול פעולות אלוהיות, ולמרות שהם פועלים פעולות אלוהיות, הם רק בני אדם, כפשוטו, בלי דרשות יותר מדי, כפשוטו. ומה יותר מאותו האיש, יימח שמו וזכרו. אני קורא עוד כמה שורות. משה שלנו היה אדם, נשאר אדם, ולעולם לא יהיה כי עם אדם. למרות שהוא משה רבנו עם כל גדלותו, הוא אדם. ובשעה שכבר קרנו פניו ממראה האלוהים, כבר הוריד תורה משמיים, וכבר הוליך בניסים את העם במדבר, והנחילם ניצחונות יה, כלומר, גם אחרי כל מה ועוד לפני כל מה שעתיד משה רבנו, מה שהוא עשה ומה שעתיד לעשות, ציווהו כאן השם להציג את תעודת ייחוסו. הייחוס המשפחתי, קודם כל של משה ושל אהרון, ובפרט אולי של משה, בא לתאר שיש לו אבא, ויש לו אמא, ויש לו אחים, וכולי. הוא בן אדם, אני חוזר רגע לפסוקים של משה. ויקח אמרם את יוכבד דודתו לו לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה. אני מדלג, הוא אהרון ומשה. אחר כך הם מדברים אל פרעה, הוא משה ואהרון. דהיינו, הקדום אנחנו ציווה אותו להציג את תעודת ייחוסו ולהצעיר בזאת על העובדה כי ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים. מה זה הפסוק הזה? הפסוק האחרון או הלפני האחרון. והי ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים. כשהשם דיבר אל משה בארץ מצרים, כולם ידעו שמשה הוא אדם. הוא לא מלאך והוא בטח לא אלוהים. הוא אדם. ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים, הכל הכירו את הוריו והורי הוריו, דודיו ודודותיו, דודניו ודודניותיו. את כל ייחוסו ואת כל קרוביו הכירו. ולא היית, לא היית, לא היה שום חשש שמדובר על איזה מציאות אלוהית חסרת אנושיות רגילה. זה 80 שנה ידעו כבשר ודם, כפוף לטבע האדם על ליקויו וחולשותיו, על דאגותיו וצרכיו, איש ככל יתר האנשים, ביניהם נולד וחונך. הוא אהרון ומשה, הם המדברים אל פרעה, הוא משה ואהרון, בשר ודם ככל אדם, ובהם בחר השם להיות לו לכלים בעשיית מלאכתו הגדולה. הרבה פעמים מאוד נוח לנו לברוח אל איזה מין ציפייה שהקדוש ברוך הוא יטיל גאולה על מלאכים. אני לא רוצה להזכיר את הנשכחות, אבל לפני גירוש גוש קטיף, היו אנשים שהיו בטוחים שאם גאולת גוש קטיף לא תהיה בדרך הטבע, היא תהיה בדרך נס. איך היא תהיה? לא יודע. אבל יהיה נס. הקדוש ברוך הוא יעשה נס. והנה הקדוש ברוך הוא לא עשה נס. עובדה. דהיינו, הרצון להעיל מלשון אלוהות, להעיל אנשים, או לצפות למעשים אלוהים שלא עוברים דרך בני אדם, או שבן אדם הוא כביכול אלוהים, או שאלוהים יפעל כביש עוקף בני אדם, באופן ישיר, ולא דרך המציאות הטבעית הרגילה, התפיסה הזאת היא תפיסה שכאן, בשושלת היחוסין המשפחתית הזאת, התורה באה לשלול. וחשוב שזה יופיע ממש לפני תחילת עשרת המכות, ויציאת מצרים, ומעמד הר סיני, וקבלת התורה, והניצחונות הגדולים בדרך לארץ ישראל, כי אחרי כל המעשים האלה, עוד באמת יכולים לחשוב שמשה רבנו הוא לא בן אדם, אלא הוא באמת אלוהים. וזה לא מצחיק. כלומר, הנצרות עומדת על הרעיון הזה, שבני האדם לא יכולים לגאול את העולם, ולכן הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, התגשם להיות בן אדם, אבל בעצם מדובר על אלוהים. וגם מי שהסברה, במחאות ההזויה הזאת, היא נראית לו רחוקה, אז הוא יכול להוציא את המין האנושי, את האדם, מהאחריות לגאול את העולם, ויגיד לאלוהים, בבקשה אלוהים, פיניתי לך את הזירה, תפעל אתה. מאין יבוא השידוך שלי? מאלוהים. לא, הוא יבוא ממני. אם אני אשתדל, ואני אעשה פעולות אנושיות מקובלות. משם זה יבוא. זה לא יבוא משום מקום. הנקודה הזאת היא נקודה שצריכים מאוד להדגיש אותה. ולכן אילן היוחסין המשפחתי הזה, דרך אגב, אנחנו עדיין לא פותרים את השאלה, אז למה צריך לפרט את ראובן ושמעון? כלומר, למה צריך לפרט את השושלת המשפחתית של ראובן ושל שמעון? תפרט את השושלת המשפחתית של שבט לוי, שהתברר באופן מאוד ברור, שאהרון ומשה הם בני אדם. והקדוש ברוך הוא פועל דרך בני אדם. שלא אהרון ומשה הם אלוהים, ולא שהקדוש ברוך הוא עוקף כביש בני אדם, והולך לכביש אלוהים. אין כביש עוקף בני אדם. הקדוש ברוך הוא פועל דרך אהרון ומשה שהם בני אדם. לא הוא בכבודו ובעצמו, ולא אהיל את עצמו, אם אפשר לומר, וכביכול אהרון ומשה הם עצמם אלוהים. רק עוד משפט אחד. עדות ייחוס זה נועדה אפוא לבטל מראש ולתמיד כל העלהה מוטעת. כל רעיון שב על התגלמות האל בדמות אנוש. היא נועדה לקיים אמת זו. משה, גדול האדם בכל הדורות, היה אדם ורק אדם. ומעמדו לפני האלוהים לא היה מעבר להשגתם של אנשים בני תמותה. עד לכאן האשליה הראשונה. הסכנה הראשונה, סכנה פשוטה מאוד, שאנחנו נחשוב שבני אדם, ובפרט אחרי מותם, בעקבות מעשים גדולים שהם עשו, הם אלוהים. או אלוהים אולי כן, אבל הם אלוהים. או, הרב ירושלים לא מדגיש את זה, שיות ואי אפשר לגאול את העולם על ידי בני אדם, אז אלוהים יגאל בכבודו בעצמו את העולם. זה שקר. ולכן אני מרשה לעצמי לומר משפט קצת חריף. בספר נפש החיים, אומר רב חיים מוולוז'ין על פירוש שלו למסכת אבות, הווה מתאבק באפר רגליהם, הווה מתאבק לשון כפולה, גם לשון אבק וגם לשון מאבק. ויש כאלה שדייקו, שגם לתלמידי חכמים יש רגליים. תבדקו את זה, תלמידי חכמים יש להם רגליים. ובית, יש להם אפר של הרגליים. הווה מתאבק באפר רגליהם. אחד הפירושים, הרגליים זה הצד הנמוך שבאדם, הצד יותר חומרי, הצד יותר שפל, הפחות אלוהי, האפר של הרגליים זה הצד הנמוך שבנמוך. ואנחנו צריכים להיאבק מתוך שאנחנו מאבק כלפי תלמידי חכמים, סליחה, מתוך שאנחנו אבק כלפי תלמידי חכמים, כלומר מתבטלים כלפי תלמידי חכמים, זה נכון, אבל מצד שני, יש לכל תלמיד חכם אפר רגליים. ואפר הרגליים, זה כל מיני צדדים, אמנם למדרגתו העליונה, אבל כל מיני צדדים שבהם אנחנו צריכים להיאבק, אנחנו לא מקבלים את זה. אז לא נגיד את זה חד ושלום על משה רבנו. אבל כן צריך להיות ברור, שהגאולה תופיע דרך בני אדם. היא לא תופיע דרך כביש עוקף בני אדם, ובני אדם שיפעלו גאולה, גם אם יעשו מעשים פילים ביותר, הם עדיין בני אדם. זה נשמע דברים פשוטים מאוד. ולצערנו הרב, גם הדור הזה צריך לדבר על זה. יש גם היום תופעה של ההלהת רבנים. כלומר, עושים את הרבנים אלוהים. לא. גם רב, תמיד חכם, צדיק וגאון וקדוש, שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו ויש לו סייעתא דשמיא וכו', לפני הכל ואחרי הכל, הוא בן אדם. פשוט, אבל צריך להגיד את זה. זה פלא של משה רבנו, אבא ואמא. באמת מדהים. זה פלא שהיו לו ילדים, דרך אגב, הבן שלו לפי חלק מהדעות בחז"ל. לא היה מי יודע מה. אני אומר את זה בעדינות. מפתיע, אני רואה את הפנים שמסתכלות עליי. כשאני אומר שמשה היה בן אדם, זה מפתיע את האנשים. יש לו תעודת זהות. הנה, זה ייחוס עם משרד הפנים פה. בבקשה.
גם בלי הפרשייה הזאת, התורה תראה לנו בפרשה קודמת, שבעלי החוץ לוי וכך בת לוי, שם כל הסיפור של התלות של משה, איך הוא גדל לבית פרעה, כולם יודעים את זה, זה
נכון? לא, ברור שכולם יודעים שיש לו אבא ואמא, אבל אחרי מותו אפשר לשכוח את זה.
אז תסתכל על הפרשייה הקודמת, אז נכון?
תגיד לי, היית פעם בקבר של צדיק? כן, פגשת תופעות שאנשים מתפללים אל הצדיקים וחושבים שהם אלוהים? כן, יש מהפוסקים שאומרים שאסור להתפלל אל הצדיק, אלא צריך להתפלל אל השם דרך הצדיק. למה הפוסקים פוסקים את זה? כי הרבה פעמים מבלבלים בין הצדיק לבין אלוהים. עושים את הצדיק אלוהים. ואני חוזר שוב, למה חשוב שמשה רבנו ימות לפני הכניסה לארץ, ולמה חשוב שמקום קברו לא יוודע? אומר למשל המשך חוכמה, כי אם הקדוש ברוך הוא מכניס את עם ישראל, אם משה רבנו לארץ ישראל, בית מקום קברו היה נודע, היו הופכים את משה רבנו לאלוהים. כך אומר משך חוכמה. לכן כדי למנוע אליליות של משה רבנו, צריך לסלק את משה רבנו מהמפה ולא לידע אותנו איפה הוא קבור.
אוקיי, אבל עדיין.
אנחנו יודעים שיש לו אבא ואמא. אבל אחרי מותו ואחרי סיפורי הגבורה והפלאות שהוא עשה, אפשר לשכוח את זה. ולא אפשר לשכוח את זה במובן הטכני השכיחה. אפשר לשכוח את זה במובן המנטלי. מאוד נוח לנו הרבה פעמים, בוא נודה, מאוד נוח לנו הרבה פעמים לסלק את האחריות מן האדם ולהשאיר אותה אצל אלוהים, ואז בין אם אלוהים מתגלה בצורה ישירה, או אלוהים בחר לו בני אדם שהם בעצם הפכו מבחינתנו להיות אלוהים.
אבל עדיין הרב שלי, איך הפרשייה הקודמת?
אתה מדבר טכנית, אנחנו מדברים מנטלית.
למה? גם הפרשייה הקודמת...
כתוב בפרשייה הקודמת שמשה נולד, נכון.
ורשום את כל הסיפור
שלך. כן, אבל הוא יודע שאנחנו שוכחים את זה. תגיד, אתה תמיד זוכר שהרב שלך הוא בן אדם? אתה תמיד זוכר את זה? אתה יודע כמה אנשים לא זוכרים את זה? אתה תמיד זוכר שגם הרב שלך יכול לעשות טעויות? כן או לא? לא. אז זה שוכחים. בפרט בעל תשובה, שמבחינתו כל תלמיד חכם עם זקן הוא הסגן של אלוהים בערך. זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. אנחנו לא באים חס ושלום למעט במעלתם של תלמידי חכמים, אבל לא לאבד פרופורציה. אז קודם כל, האשליה הראשונה שגאולת, אני רוצה אולי להגיד עוד משהו. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד. כל מי שלמד את תפיסת הנצרות, ובפרט דרך ספר הכוזרי וכו', התפיסה הנוצרית נראית איזה קומיקס. זה נראה דבר הזוי לגמרי. כלומר, איך יכול להיות שמצד אחד יש כאן אלוהים, אבל מצד שני בן אדם, הוא אב, הוא הבן רוח הקודש. זה נשמע אידיוטי לחלוטין. אבל מצד האמת הפוטנציאלית מבחינה פילוסופית, יש בנצרות עומק עמוק מאוד. מה בעצם הנצרות אומרת? כלל גדול בידינו. אין חבוש מתיר עצמו בית האסורי. כלומר, אדם לא יכול להתיר את עצמו מהדבר שבו הוא אסור. העולם שלנו ובני אדם בעולם שלנו זאת מציאות אחת. היות והמציאות הזאת שנקראת אדם ועולם צריכה להגיע לגאולתה, המציאות הזאת לא יכולה להיגאל על ידי המציאות בעצמה. כלומר, לא בני אדם יכולים לגאול בני אדם ועולם. ולכן, היות ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אומרת הנצרות, רק כוח שהוא מעל אדם ומעל עולם יכול לגאול את האדם ואת העולם. ומי זה? אלוהים. לא, מה הנצרות אמרה? אלוהים. זה רעיון פילוסופי עמוק מאוד. כמובן הוא מוטעה לגמרי. אבל הרעיון, כלומר, אין חבוש מציר עצמו מבית האסורים, כל מדרגה תחתונה חייבת להיגל על ידי מדרגה עליונה ממנה, לכן אדם לא יכול לגאול אדם, עולם לא יכול לגאול את עצמו, ולכן צריך לבוא כוח אלוהי עליון שיגאל את המציאות. מה יהדות אומרת להבדיל? שאותו כוח אלוהי נמצא בסגולה אצל בני אדם. אז בני אדם יגלו בני אדם לא מהממד האדמי שבהם, מהממד האלוהי שבהם, אבל הם עדיין בני אדם. כלומר, יש בעצם, הייתי אומר, שלוש תפיסות. תפיסה אחת אומרת, אדם לא יכול לגאול אדם, לכן אין תקנה לגאולת העולם. העולם הזה הוא חורבן. אפשרות אחת, ייאוש מן העולם. אפשרות שנייה אומרת, לא, העולם יגאל. אבל מי יגאל את העולם? אלוהים בכבודו ובעצמו. כי אדם לא יכול לגאול את עצמו. וצריך כוח חיצוני שיגאל את העולם. זה הנצרות. להבדיל משני השקרים האלה, אומרת היהדות, זה נכון שהאדם לא גואל את האדם, אבל הקדוש ברוך הוא ברא האדם שצורתו שיש בו ממד אלוהי, הוא לא אלוהים, אבל יש בו ממד אלוהי, והממד האלוהי שבאדם יגאל את האדם שבאדם. אבל הוא עדיין אדם, אבל זה הממד האלוהי שבו. אז לא הפכנו את האדם לאלוהים, וגם לא השארנו את האדם במדרגת האדם. אלא יש אדם שיש בו בחינת אלוהים למרות שהוא רק בן אדם. זה עם ישראל. זה הבדל עקרוני מאוד בין התפיסה הזאת לתפיסה של הנצרות. לכן, סליחה שאני אומר, זה ילדותי ושטחי לחשוב שהנצרות זה איזה דביליות מוחלטת. זה לא נכון. יש כאן עומק רעיוני, פילוסופי, עמוק מאוד, שאין חבוש מתיר עצמו בית האסורים, ולכן צריך לבוא כוח למעלה מאותו כוח שצריך להיגאל, כי רק כוח עליון יותר יכול לגאול את הכוח התחתון יותר. אנחנו אומרים נכון, אותו כוח עליון הוא נמצא באדם, שקוראים לו ישראל. מה? אנחנו הכלי לגלות את האלוהים, אבל אנחנו בני אדם. וזה דבר יותר עמוק. גאולת העולם תופיע על ידי הממד האלוהי שבבני אדם, ועוד וזה מופיע דרך הכלים של בני אדם, זה יופיע עם כל המשמעויות של בני אדם. דהיינו, תהליך, מורכבות, משברים, נסיגות, עם כל מה שנמצא תחת הכותרת בן אדם. זה לא יהיה אלוהי נטו. זה יהיה אלוהי שמופיע בצורת אדם. מה? משהו כזה. כן, אבל לא נבלבל עכשיו את האנשים. אם כן, למה התורה מייחסת את המשפחולוגיה של משה ואהרון? כי הם באמת עשו פעולות יוצא דופן. שאפשר להפוך אותן להיות, אפשר להפוך לא רק את הפעולות, אלא אותם ללהיות אלוהים. כמה שמלן? שלא. שהם עדיין בני אדם עם כל גדלותם. עד לכאן האשליה הראשונה, שלצערנו הרב גם כנראה מצויה היום בלבושים כאלה או בלבושים אחרים, כמו שהזכרנו, הנצרות, אולי זה הייתי אומר, הקצה של הסכנה הזאת, ולהבדיל לפלפי הבדלות, גם היום יש נטייה לעשות בני אדם אלוהים ברמה כזאת או אחרת, או לעשות כביש עוקף בני אדם, כי אלוהים יעשה את הפעולות בעצמו, כי בני אדם לא מסוגלים, כי זה למעלה מהשגתם. עד לכאן הטעות הראשונה, מדוע משה עד לכאן הטעות הראשונה, ולכן התורה מייחסת את המשפחולוגיה ביחס למשה ואהרון. עכשיו, למה התורה מתחילה בראובן ושמעון? שהתורה תייחס רק את המשפחולוגיה של משה ואהרון, ואם התחילה את ראובן ושמעון, שתמשיך הלאה, יהודה וכו'. כן. זאת שאלה טובה, מה זה אומר? תשאל את מי שאומר. המקובל האלוהי. מה זה אומר? אני שואל, מה זה אומר? אני גם שואל, מה זה אומר?
לא אחד ולא שניים.
מה?
אולי הוא יודע לקרוא את הרזים של אלוקות, אבל הוא לא...
אני אסכים איתך, זה ודאי. תראה, פעם פגשתי אדם, הולך בקירת משה מזועזע. מטולטל כולו. מה קרה? מטולטל לא בטף, מטולטל בטט. בטלטלה. מה קרה? אמר לי, אני לא מאמין. ראיתי את הרב, שאני מאוד מעריץ, הולך עם שקית זבל לפח הזבל. אמרתי לו, ומה חשבת? מה חשבת? מי יוריד את שקית ההשפעה של משפחת X לפח הזבל הציבורי? אשתו? מלאך יבוא מהשמיים? מה יקרה? איך זה יגיע לפח הזבל? עכשיו, אל תגיד לי שאתה והוא ופלוני אלמוני, שהם לפעמים רואים פעולות אנושיות טבעיות, שמופיעות דרך תלמידי חכמים וצדיקים גדולים, אל תגיד לי שהם לא מתפלים על זה, כנקודת מוצא ראשונית. אחר כך הם עושים תשובה, מיון, רגע, רגע, הוא בן אדם. נכון או לא?
כן.
נכון. אז השיעור הזה הוא רלוונטי. לא רק לימח שמו וזכרו ישו והנצרות, אלא להבדיל אלף אלפי הבדלות גם לטעויות שלנו בתוך עולם התורה. עצם זה שאני מרים גבה, ואחרי זה מבין שעצם הרמת הגבה שלי היא טעות, זה מראה שיש עוד מה לטפל בסוגיה. אתה רוצה לספר סיפור. בבקשה.
לא, אמרתי שחשבתי על זה שנגנבתי, כי ראיתי אותך מציע את הבת שלך לגן. כאילו, זה היה
זה הגיע אליי כבר. רגע, מה תחת המילה נגנבתי? רגע, זה מעניין. רגע, מה חשבת? שמה, שהיא תלך לבד לגן? מה?
של המלאכים.
שהיא תלך במרכבה? מה? זה בדיוק. כלומר, הרבה פעמים, שימו לב, הרבה פעמים זה כביש עוקף מחשבה, זה כביש עוקף שכל. תסלחו לי, זה לא מצחיק. זה מאוד עצוב. זה מאוד עצוב. כן. מספרים פה שאחד הבחורים הנפלאים במכון מספר שהוא ראה פעם את הרב שלו עושה שכיבות צמיחה והוא לא ימין למריאנה, והוא עומד דקה ומסתכל אם זה הרב שלו או לא. עד שהוא הבין שזה הרב שלו. הוא הביא את התמונה ובדק אם זה שעושה שכיבות צמיחה הוא ראה אותו בן אדם. חבר'ה, באמת, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. בקיצור, זה רלוונטי. בהתחלה אולי זה נשמע מרחף, רחוק מאיתנו. זה רלוונטי. ידועים סיפורים על הרב אליהו, אפשר לספר סיפורים מכאן ועד מחרתיים. סיפור אחד שכרגע אני נזכר, שביום שישי אחד, הרב אליהו הסתובב איזה שעתיים או שלוש לחפש בחנויות פסמים, לקנות בוסם לאשתו, כשהוא היה כבר הרב הראשי, כי מנומן הסיפור הזה היה. הרב הראשי הולך לחנות תמרוקים, לחפש בוסם, לקנות לאשתו. וואו. לא שולח שליח. בעצמו. זה גדלות של תורה. זה גדלות אלוהית של אדם. לא גדלות אלוהית של מלאך. של אדם. ואנשי קודש תהיו לי. לא ומלאכים תהיו לי. ולא ואלוהים תהיו לי. אנשי קודש. זה רצון השם. אז קודם כל, השליה הראשונה שצריך לשבור אותה. שכל תהליך גאולת ישראל עובר דרך בני אדם. וכשזה עובר דרך בני אדם, זה כולל את, מתחת לכותרת בני אדם, את כל מה שהוא במהות בני אדם. כמו שאמרנו בהתחלה, זה יופיע דרך הטבע, זה יופיע בתהליך, יהיו משברים, יהיו נסיגות, יהיו אפילו מאבקים בתוך החברה כלפי המנהיגות שלו, כמו שהיה כלפי משה ואהרון, וכדומה. זה יופיע עם כל מה שזה אומר, תהליכים אנושיים. מורכבויות וסיבוכים. טוב, עד לכאן, הצורך לפרט את המשפחולוגיה של משה ואהרון כדי למנוע את הסכנה ביחס למשה ואהרון. טוב, אז אם ככה, בסדר, אז הבנתי. אז גם כשיש גאולה אלוהית, או הופעות חיים אלוהיות, הם, בסופו של דבר, בני אדם. ברגע זה אני נזכר שהייתי רוצה לקרוא איזה פסקה בליקוטי מוהר"ן. מישהו יכול להביא רגע? ליקוטי מוהר"ן. מה, אין לך בכיס? לא, עוד לא. זאת האשליה השנייה. האשליה הראשונה זה שהגואלים הם לא בני אדם. האשליה השנייה היא קשורה תכף לפירוט של ראובן ושמעון. טוב, רק עד שיגיע הספר, רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן תניאנה, אם אני זוכר נכון, קופטת זין, אומר, אני הולך לגלות לך ידיעה שהיא חשובה להרבה דברים. שאף על פי שכלפי חוץ אתה רואה, הוא מדבר גם ביחס לארץ ישראל וגם ביחס לתלמידי חכמים, שיש את אותה טעות מצויה, שכלפי חוץ ארץ ישראל וכל הארצות הם אותו דבר. תיקח את ארץ ישראל ושאר ארצות למעבדה, קח את האדמה, את הרכב הכימי שלהם, אותו הרכב. אז אתה תראה אדם צדיק ואדם רגיל, הם אותו בני אדם, אותה מערכת פיזיולוגית עובדת בתוכם, הם עושים פעולות אנושיות רגילות וכו'. אז כלפי חוץ הם נראים אותה מציאות, אבל מצד האמת, תודה, מצד האמת בפנימיות, הם מציאות אחרת לחלוטין. נא לכתוב מקור. ליקוטי מוהר"ן תניאנה, איזו הוצאה יפה. תורה קוף תת זין. אכן כן. קוף תת זין. סיפר שכשהיה בארץ ישראל, סיפרו לו שם החשובים שהיו שם, שבאו ממדינות אלו, כלומר מחוץ לארץ, וקבעו דירתם שם בארץ ישראל כמפורסם. כלומר, היו אנשים שחיו בחוץ לארץ, למשל ברוסיה, ועלו לארץ ישראל, ואחרי שהם חיו בארץ ישראל, הם סיפרו לרבי נחמן, כך אומר רבי נתן, סיפרו לו, שקודם שהיו בארץ ישראל, לא היו יכולים לצייר לעצמן שארץ ישראל היא עומדת בזה העולם. לא האמינו שארץ ישראל זאת מציאות ממשית חומרית, כפשוטו בדרשות. למה? והיו סוברים שארץ ישראל הוא עולם אחר לגמרי. למה? לפי גודל קדושת ארץ ישראל המבואר בספרים. הוא מפורש בתורתנו הקדושה מעלת קדושת ארץ ישראל כמה וכמה פעמים. והתורה בעצמה מפרש את כל גבולי ארץ ישראל לגודל מעלתה וקדושתה העצום והנורא מאוד מאוד. על כן לא היו יכולים לצייר לעצמן בעיניהם שארץ ישראל יהיה בזה העולם. כמו העליות נגיד מהדורות הקודמים, בפרט אחינו הספרדים, בפרט אולי אפילו הדת התימנים, שלא האמינו שארץ ישראל זה חומר, זה ממשות, זה מציאות. ארץ ישראל כל כך קדושה, זה רעיון, זה רוחני, זה מלאכיות, זה לא אנושיות, זה לא אדמה. עד אשר באו לשם, וראו שארץ ישראל היא בזה העולם ממש. פתאום ראו שארץ ישראל זה מקום על פני כדור הארץ, כפשוטו. אני מדלק קצת. כי באמת, בדמות ותמונה, כלומר, מבחינת המראה החיצוני, אין חילוק כלל בין ארץ ישראל ובין שאר מדינות להבדיל. ברמה הביולוגית, או הכימית, או הפיזיקלית, לא משנה, אותו ההרכב, אותו דבר לכאורה, אותה המציאות. ואף על פי כן, היא קדושה מאוד מאוד בתכלית הקדושה עצומה ונוראה מאוד. עד לכאן נקודה אחת, נקודה שנייה, הנה הנקודה שקשורה אלינו. וסיפר רבנו זיכרונו לברכה זאת, כי הוא עניין יצרח מאוד לכמה עניינים שבני אדם נבוכים בהם בטעותים, בטעויות. למשל, הנה הנושא שלנו. כי יש טועים סוברים שצריכים להכיר את הצדיק או שאר דבר שבקדושה, להכירו בפניו, בצלמו ודמותו. דהיינו, שיהיה משונה בדמותו ובתנועותיו דווקא. זאת אומרת, אנשים חושבים שאדם צדיק זה אדם שהמראה החיצוני שלו הוא שונה, וגם סדר הפעולות שלו, סדר החיים שלו הוא שונה. הוא באמת לא כן הוא, כי הצדיק הוא בדמות וצלם ככל האנשים. גם במראה החיצוני, במראה החיצוני, וגם בסדר הפעולות שלו. ואין בו שום שינוי. ואף על פי כן, הוא עניין אחר לגמרי. כמו שארץ ישראל עניין אחר לגמרי משאר הארצות, צדיק אמיתי הוא עניין אחר לגמרי משאר בני אדם. אף על פי שכלפי חוץ פחת המראה החיצוני וסדר הפעולות המעשיות שלו, הוא נראה אותו בן אדם בדיוק. כמו שאמר רבנו זיכרונו לברכה, אני דילתי שורה, אני חוזר. ואף על פי כן, הוא עניין אחר לגמרי, ושאר בני אדם אינם בדמותו כלל באמת לאמיתו. אני מדלק קצת. וכן ארץ ישראל באמת היא מובדלת ומופרשת לגמרי משאר ארצות בכל עניין ובחינותיה וכו' וכו'. אומר רבי נחמן הערה, מביא כמה מקורות בזוהר, ואז הוא אומר, אף על פי כן בגשמיות לפי מראה עיני האדם, אין רואים שום שינוי בין ארץ ישראל לשאר ארצות, ואין רואים שום שינוי בין צדיק לאדם רגיל. כי מי שזוכה להאמין בקדושתה, יכול להבחין קצת ההפרש. אפשר לזהות מבחינת המבט הרוחני את ההפרש בין ארץ ישראל לשאר ארצות. כמו כן הצדיק והאנשים קשרים לערך שאר העולם, שבאמת הם דומים בכל תנועותיהם כשאר בני אדם בדמותם וצלמם, ואין ביניהם הפרש בגשמיות לכל מראה עיני בשר. ואף על פי כן, באמת לאמיתו, אנו מאמינים שהם מופרשים ומובדלים לגמרי, כי איש כשר הוא עניין אחר לגמרי כנ"ל מכל שכן הצדיקים האמיתיים, ועניין זה נצרך לכמה עניינים, והבן זה מאוד. פסקה חשובה מאוד. ליקוטי מוהר"ן תניאנה, פסקה קט"ז, תורה קט"ז. חשוב מאוד. אם כן, הטעות הראשונה שהיה צריך כנראה לנפץ, ועל כן התורה הייתה צריכה לייחס את המשפחולוגיה של משה ואהרון, זה שלמרות המעשים האלוהיים המופלאים שהם עשו, הם בני אדם. לפני הכל ואחרי הכל. טוב, עד לכאן נקודה ראשונה. נקודה שנייה. אז אם כן, למה צריך לפרט את המשפחולוגיה של ראובן ושמעון? ועוד נועדה רשימת השמות, עמודה אמצעית, פסקה אחרונה, 5 שורות מתחת הפסקה האחרונה. ועוד נועדה רשימת השמות להכחיש אשליה אחרת. מה אשליה אחרת? שגם היא לצערנו הרב מאוד מצויה היום. היפוכה של הראשונה ומסוכנת לא פחות ממנה. האשליה הראשונה אומרת שכשאתה רואה אנשים שפועלים פעולות אלוהיות, אתה יכול לחשוב חס ושלום שהם כבר לא בני אדם. סכנה שנייה הפוכה בדיוק. שמה? ומטעם זה לא הסתפק הכתוב בשלשלת היחוס הישיר של משה ואהרון, יעקב לוי כעת משה, בדרך דילגנו על אמרם, כעת אמרה משה, אלא מנה גם את השבטים שקדמו ללוי, על צאצאיהם וכן גם את יתר ענפי לוי. כלומר, קודם כל ראובן ושמעון וגם יתר ענפי לוי חוץ מהענף שמופיע דרך כעת ואמרם. למה? כי עדות היחוס אם שקבעה כעובדה את טבעם האנושי שהם בני אדם רגילים של משה ואהרון, עלולה הייתה להצמיח אמונה, שעוד, אם אתה אומר שהגאולה היא גאולה אלוהית, אז זה רק בני אדם מיוחדים שהם אלוהים, אבל לא זה ניפצנו את השליה הזאת, שמדובר על בני אדם רגילים, אז אני חושב, אז אם ככה, אז כל בן אדם רגיל יכול להיות גואל, כל בן אדם רגיל יכול להיות אלוהי, כלומר אין כאן שום לקיחת אחריות של האדם, הפוך, כמו שחושבים היום, תראו את המשפט הבא, איזה משפט נורא. עלולה הייתה להצמיח אמונה, כי כל אדם, ללא יוצא מן הכלל, יוכשר להיות נביא. לדוגמה, כביכול, אדם הידוע כשוטה גמור היום. היום הוא אדם שוטה, מבחינת עם הארץ. יישא מחר את דברו בשם השם. למה הוא יישא מחר את דברו בשם השם? כי לא משנה לכאורה ההכנה האנושית, הרוחנית שהוא עשה. כי אם אלוהים רוצה לדבר עם בני האדם, והוא מדבר עם כל בני אדם, אז מה זה משנה? מה מדרגת האדם הזה מבחינה רוחנית עם כל ההכנות שהוא עשה או לא עשה? כלומר, אדם שידוע היום כשוטה גמור, יכול מחר לדבר בשם השם עד רבה. ככל שהיום הוא יותר שוטה, יש יותר סיכוי לפי האשליה והסכנה הזאת, שמחר אלוהים ידבר איתו. למה? כי אז כביכול, זה פחות אנושי, זה יותר אלוהי. כביכול, רוח השם תשרה לפתע על בור ועם הארץ, ויורהו לדבר ב-70 לשון. ואומנם תופעה הזו של נביאות מדומה, או טענת נבואה, לא בלתי שכיחה היא בחוגים אחרים. אולי לא הנצרות, אבל לצערנו הרב בתוכנו. וככל שנביא היה תמול, סליחה, וככל שנביא היום תמול היה מוגבל בשכלו ונאור מדעת, כן תהיה לדעתם תמורה פתאומית זו, עד היום הוא היה רחוק מאוד מאלוהות, פתאום עכשיו הוא מדבר בשם אלוהים, הייתה לו הערה קוראים לזה, נכון? הוא העיר לו איזה הערה, זו עדות ברורה, כך אנשים חושבים בטעות, לבחירה אלוהית. כשהוא לא עבר את ההכנות הלימודיות והמוסריות וההתנהגותיות וכל ההכנות שנצחות להיות על פי סדרם של בני אדם. כלומר, אומר הרב הירש, ובכן, גם אשליה מסוכנת זו הוסמה לאל על ידי רשימה משפחתית זו. אמת, משה ואהרון, אני עכשיו יפול לסימון. אמת, משה ואהרון היו בני אדם. נכון. אך ורק בני אדם. נכון. לא אלוהים, בני אדם. אבל, אולם הם היו בני אדם נבחרים. מה זה בני אדם נבחרים? זה אומר לשון גאווה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא היה בוחר כל אדם להיות הגואל, היה בוחר בראובן. אם היה בוחר כל אדם להיות הגואל, היה בוחר בשמעון. אם היה בוחר כל אדם להיות גואל משבט לוי, מי הראשון במשפחולוגיה של לוי? לא דווקא קהת. גרשון? אז או גרשון, או הבן הראשון של גרשון לבני. ואם אתה רוצה את קהת ואת אמרם, אז הבן הראשון הוא דווקא אהרון, הוא לא משה. כלומר, אם ההופעה האלוהית לא תלויה בהכנה האנושית, אז ממילא כל אחד יכול. אז האלוהי יכול, היה יכול להופיע דרך ראובן, או דרך בנו הבכור, שמעון, או בנו הבכור, לוי, או בנו הבכור, אמרם, או בנו הבכור, שכל מי שאמרתי עכשיו הוא לא משה. אז למה קבע חובה משה? כי הוא עשה את ההכנה הנצרכת. כלומר, הסכנה הראשונה אומרת, אל תחשוב שבני אדם הם אלוהים. הסכנה השנייה אומרת, אל תחשוב שזה שאלוהים מתגלה דרך בני אדם, זה אומר שהוא מתגלה דרך כל בן אדם. לא. הוא מתגלה דרך בן אדם שלקח אחריות ועשה את ההכנות הנדרשות כדי להיות אדם כזה שמסוגל להופיע את האלוהי דרכו. הסכנה הראשונה אומרת, אין בני אדם, יש אלוהים. הסכנה השנייה אומרת, כל בן אדם הוא רק בן אדם. אז מה זה משנה? איזה הכנה אלוהית הוא עושה? ודאי שמשנה. לכן זה לא ראובן, וזה לא שמעון, וזה אפילו לא הבן הראשון של לוי, ואפילו לא הבן הראשון של עמרם. זה משה. דווקא משה. אני קורא את זה שוב. אני קורא שוב את הטעות השנייה. אני חוזר שוב לעמודה האמצעית. ועוד נועדה רשימת השמות להכחיש אשליה אחרת, 10 שורות מסוף העמודה האמצעית למטה. ועוד נועדה רשימת השמות להכחיש אשליה אחרת, היפוכה של הראשונה, ומסוכנת לא פחות ממנה. ומטעם זה לא הסתפק הכתוב בשלשלת היחוס הישיר של משה ואהרון, יעקב, לוי, כעת, אמרם צריך להוסיף, הוא משה, אלא מנה גם את השבטים שקדמו ללוי, על צאצאיהם, ראובן ושמעון, וגם כן, וכן גם את יתר ענפי לוי. כלומר, התורה לא באה פה לפרט את כל 12 השבטים וצאצאיהם. התורה באה לגלות שהבחירה במשה היא לא הבחירה באדם הראשון המזדמן. ולכן מספיק להתחיל מראובן, להמשיך בשמעון, ולהגיע ללוי, ולעצור במשה. זהו, מספיק, לא צריך יותר, הבנו את העיקרון. לא צריך להגיע ליהודה. כי עדות הייחוס, אם שקבע כעובדה את טבעם האנושי של משה ואהרון, כדי למנוע את הטעות הראשונה, עלולה הייתה להצמיח אמונה כי כל אדם, ללא יוצא מן הכלל, יוכשר להיות נביא. כביכול, אדם הידוע כשוטה גמור היום, יישא מחר את דברו בשם השם. סליחה שאני אומר, היום יש תופעה לא מצומצמת כזאת. היום יש הרבה אנשים שחושבים שכשם שהאדם היה רחוק מאלוהים אתמול, והיום כביכול מדבר בשם השם, זה מראה שאלוהים בחר בו כי זה מנוגד לסדרי הטבע. הראיה שאתמול הוא היה טיפש גמור, והיום הוא לכאורה מדבר בשם אלוהים. זה שקר מוחלט. כביכול רוח השם תשרה לפתע על בור ועם הארץ, ויורהו לדבר ב-70 לשון. ואומנם תופעה זו של נביאות מדומה, או טענת נבואה, לא בלתי שכיחה היא בחוגים אחרים. וככל שנביא היום תמול היה מוגבל בשכלו ונאור מדעת, חסר דעת, כן תהיה לדעתם תמורה פתאומית זו, עדות ברורה לבחירה האלוהית. רק שנייה אחת. ובכן, גם אשליה מסוכנת זו הוסמה לאל על ידי רשימה משפחתית זו. אמת. טענה ראשונה. משה ואהרון היו בני אדם, אך ורק בני אדם. זה נכון. אולם הם היו בני אדם נבחרים. אילו רצה הקדוש ברוך הוא לבחור במי שהזדמן אליו ראשונה, היו שבטים אחרים מלבד לוי, נאותים לקבל שליחותו. ואם לוי, ענפים אחרים מלבד קהת, ענף גרשון. ואם קהת, בתים אחרים מלבד אמרם, אף על פי שאמרם הוא הראשון. ואם מבני אמרם, הרי אהרון הבכור. כמוהו כמשה, טוב הוא. אולם הקדוש ברוך הוא בוחר לו את הראויים והמשובחים ביותר, להיות שלוחיו עושה דברו, ולא יקרא לאדם, אלא אם הגיע לרום מעלת האדם. לא ראובן ושמעון, כי אם לוי היה לשבט הנבחר. לא אהרון ומרים, כי אם משה היה לשליח אלוהים. לא ייבחר אלא מי שבגר בכוחות עצמו, עד היותו ראוי להיבחר. עכשיו אנחנו פותחים סוגיה רחבה, עוד טיפה. כתוב בגמרא יפסק להלכה. אין הנבואה שורה, אלא על עשיר, גיבור, חכם, ענב ושמח. כלומר, לא כל מי שעשה את ההכנות האלה בתוכו, עשירות, גבורה, חוכמה או ענבה, חוכמה ושמחה, הקדוש ברוך הוא יחיל עליו נבואה, אבל ברור הוא, כלומר יכול להיות שאדם עשה את ההכנות האלה והקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא יהיה נביא, אבל ברור הוא שמי שלא עשה את ההכנות האלה, לא יכול להיות נביא. אני רוצה להגיד בצורה ברורה. הגמרא אומרת שאחרי שפסקה הנבואה, ותכף נראה מה ההכנות האלה, הרב יש מחלק את ההכנות האלה לשלוש קטגוריות מרכזיות מאוד חשובות. אבל הערה רגע בסוגריים, שסוגריים מאוד חשובות לזמננו שלנו. הגמרא אומרת שמאז שפסקה הנבואה, אז היא עברה דרך שני מסלולים. דרך שוטים ותינוקות, נעזוב את זה כרגע, ודרך החכמים. כלומר, אדם נביא זה אדם חכם. מה זה חכם? אדם שלמד תורה. אם כן, אדם לא יכול לדבר בשם השם, אלא אם כן הוא למד תורה. ואם הוא לא למד תורה, ולא שימש תלמידי חכמים, ולא למד כמו שאנחנו אומרים תמיד זמן משמעותי, עם כל מה שזה אומר הזמן המשמעותי הזה, אז הוא לא יכול לדבר תורה. אז הוא לא נציג של דבר השם בעולם. הסכנה הראשונה אומרת, אין בני אדם, יש אלוהים. הסכנה השנייה אומרת, יש בני אדם, אז יש כל בן אדם. לא, 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 לא כל בן אדם. בן אדם שעשה את ההכנה. ראובן לא עשה מספיק הכנה. שמעון גם לא. לוי כן. גרשון לא. קהת כן. אמרם כן. אהרון לא. משה כן. דווקא משה. עכשיו בואו רגע ניכנס לסוגיית הנבואה. לפי ההשקפה היהודית, לא החלוש, לא הפתי, ולא התלוי באחרים, נבחר להיות נושא רוח השם. אין הנבואה שורה, קודם כל, אלא על גיבור. גיבור כפשוטו, אדם בריא מבחינה גופנית. עשיר, אדם יציב מבחינה כלכלית. חכם, אדם פיקח מבחינה שכלית. כפשוטו, עוד לפני אין חכם. כרואה את הנולד, או גיבור הכובש תצרו, או עשיר השמח בחלקו. קודם כל פשט, זה גם פשט הסוגיה שם בגמרא. והגמרא אומרת, דרך אגב, שמשה רבנו היה אדם חזק, היה 5 מטר גובה. ואנחנו אומרת, הגמרא, היה אדם כפשוטו, חזק כפשוטו. למה לא? תראו איזה, 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 איזה הגדרות. עד רבה, כגיבור, כחכם וכעשיר, התייצב שליח השם. עשיר, כלכלית, גיבור, גופנית, חכם, שכלית. שימו לב. בגופו, אם האדם הזה הוא לא בריא בגופו, מה יכולים, מה יכולה החברה לחשוב? למען לא יראו ולא יוצגו עזיות חולניות כמראות אלוהים. נבואה לא יכולה לשרות על אדם שהוא לא בריא בגופו, כי אם הנבואה הייתה שורה על אדם שבריא בגופו, היה אפשר לחשוב שהנבואה יכולה לחול על מציאות חסרה, על מציאות בעייתית. הרב כאן, הרב ירשו לכם בצורה קיצונית, על מציאות עזויה מבחינה חולנית. דרך אגב, זה גם עומק הדברים. מדוע כהן בעל מום, ואפילו קורבן בעל מום, על פי ההגדרות של התורה מה נקרא בעל מום, לא יכול לעלות לקורבן. להופיע אל השם חייבות להיות ההכנות החומריות הנורמטיביות. ואם חסר לך בהכנות הנורמטיביות האלה, אתה לא יכול להיות נביא השם. מסופרת אגדה על הרב פיינשטיין זצ"ל, שידוע שעל פי הפוסקים, אדם שיש לו סוג של מום, לא יכול לשבת בסנהדרין. הרב פיינשטיין בסוף ימיו הייתה לו איזו בעיה בלב, ורצו לשתול לו קוצב לב. אמר הרב פיינשטיין, אני רוצה לשבת בסנהדרין. אם יהיה לי קוצב לב, אני בעל מום. בעל מום, אני יכול לשבת בסנהדרין. התנגד שישימו לו קוצב לב. אני חייב להיות בריא בגופי. כי אם חס ושלום אני לא אהיה בריא בגופי, מה המון יכול לחשוב? שאלוהות מתגלה דרך בני אדם, שההכנות הטבעיות שלהן הן לא משמעותיות כדי לקבל נבואה. לא נכון, לא יכול להיות. לכן בריא בגופו, ברוחו ובמעמדו החברתי. בגופו, למען לא יראו ולא יוצגו הזיות חולניות כמראות אלוהים. כמה המשפט הזה קשה היום. כמה רמאים יש, כמה שקרנים יש. כמה אנשים מסכנים וחלשים, סובלים ומיוסרים, מחפשים פתרונות קלים, במובן של פתרון בעיות, עם מפגשים, עם אנשים שכביכול הם מבחינתם אלוהים. צריך להיזהר מזה כמו מאש. זה רמאות, זה שקר. אלוהי לא חל במקום שיש בו חיסרון. עוד פעם, למען יראו, למען לא יראו ולא יוצגו הזיות חולניות כמראות אלוהים. אשר תשגרנה אלי תבל רמאים נטעים. כמה זה אמיתי להיום. בריא ברוחו. הואיל ורק מי שהגיע הרוח למעלת השלמות, מבחינת יהודו האנושי, כלומר מבחינת השכל, עשו להבין ולמסור את דבר השם. נבואה לא יכולה לשרות אלא על אדם עשיר. סליחה, אלא אדם קודם כל גיבור. בריא בגופו. בית, בריא בשכלו. אם אתה לא שכלי, איך דבר השם יכול לעבור דרכך? לא יכול להיות. ג' עשיר. מה זה עשיר? שהוא לא תלוי באחרים. הוא בריא במעמדו החברתי. הוא בריא בגופו, הוא בריא בשכלו, הוא בריא במעמדו החברתי. הואיל ורק אדם בלתי תלוי, אשר לא יחפוץ ולא יבקש לעצמו דבר, כלומר הוא חסר נגיעה וחסר אינטרס, יוכל להבין בני האדם ולהעריך מצבים ללא כל פנייה, כיאה לשליח השם. תראו רגע מקבילה לקטע האחרון לגבי הנבואה במקור 3. לדעת חז"ל, לא יקום נביא בישראל אלא אם היה עוד בטרם יועד לתפקידו גיבור, חכם ועשיר. גיבור, לא החולשה. חכם, לא הפתיות, היא השכל. עשיר ולא התלות באחרים, יהיו שלוחיו של מקום להשמיע את דברו ולבצע את אמרתו. גיבור, חכם ועצמאי, בדמות זו חייב להופיע שליח השם. כל מי שהגיע למכון מאיר, והגיע למכון אורה, ורוצה ורוצה, ורוצים להשפיע על עם ישראל, לא בחולשה, ולא בטיפשות, ולא בעניות. גבורה, חוכמה, יציבות. בלי זה זה לא ילך. אדרבה, וגם אם אנחנו לכאורה כן יכולים לגלות אלוהות דרך זה, הסכנה שאנחנו יכולים ליצור כלפי החברה שתחשוב שככה זה הציור, זו הצורה, זה האופי של דרכו דבר השם מתגלה בעולם, הנזק של הדבר הזה הוא חמור ביותר. אתם מבינים את הנקודה השנייה או לא? לא בכדי הוא עמדה בראש התכונות המכשירות אדם לנבואה, הגבורה. מה זה גבורה? הכוח הגופני הבריא. למה? כי רק אדם גיבור שהוא בריא בגופו יכול להיות חכם ויכול להיות יציב מבחינה חברתית. כי רק בגוף בריא שכוחו לא תש יושגו יתר התנאים. צלילות הדעת, חוכמה המסוגלת לשאוב חוכמה ממעיין התורה הפתוחה בפני כל, וגם עושר, דהיינו עצמאות ועקלות. אדם לא גיבור, הוא לא יהיה חכם והוא לא יהיה עצמאי. אם כן, למה התורה מייחסת את כל שושלת היחוסין הזו? כדי שלפני שאנחנו הולכים לפגוש את עשרת המכות, ואת יציאת מצרים, ואת מעמד הר סיני, ואת קבלת התורה, ואת 40 שנות נס במדבר, ואת הניצחון הגדול של משה טרם הכניסה לארץ, שיהיה ברור א', שמדובר על בני אדם שגואלים את ישראל, וב', שמדובר על בני אדם שעשו את ההכנות הנדרשות, כדי שהם יהיו בני האדם שהקדוש ברוך הוא בוחר בהם להתגלות. לכן, השושלת המשפחתית של משה ואהרון מיוחסת אצלנו בפרשייה שלנו הזו, בפרשייה הזו, כדי להוציא את הטעות שכביכול אלוהים גואל את המציאות. בני האדם גואלים, כל מה שזה אומר. התורה מרחיבה מעבר השושלת של משה ואהרון, את השושלת של כל משפחת לוי, ואת השושלת של שמעון וראובן, של ראובן ושמעון, כדי ללמדנו שהאנשים שנבחרו להיות גואלים, עשו את ההכנות הנדרשות המתאימות, שלולי ההכנות האלה, הם לא היו נבחרים להיות גואלי ישראל. אם החז"ל אמרו אינה נבואה שהורה על חכם, דרך אגב, הגמרא אומר את זה במפורש.
אבל אני חושב שכשהוא בחר בו בגלל שתואר בתורה, שהוא עשה את הפעולות הראויות.
מה? תראה, מה זה ישב ולמד? מה שכתוב בתורה לפחות למשה רבנו, שקודם כל הוא היה אדם נשוי, ב' שהוא היה רועה צאן, כנראה הוא גם לא היה כל כך עני, כנראה שאם הוא היכה את המצרי ואחר כך את העברי הוא גם היה גיבור, הוא יפרט אחר כך והיה קם את המשכן שהוא הקים את המשכן, כלומר היה אדם, כן, הייתי אומר את זה ככה, בסדר, בוא רגע נדבר שנייה ברור, תסתכלו רגע. אני חוזר רגע אני חוזר שנייה לפרשת שמות, בסדר? אני קורא פסוקים. ותער האישה ותלד בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה וכו'. עד לכאן אנחנו עדיין לא רואים פעילות של משה מצד עצמו. אלא, ותפתח ותראו את הילד, והנה נער בוכה, כמו הוא עדיין תינוק. והוא עדיין לא, אנחנו לא רואים פעילות של משה כאדם בוגר. עוד לא פוגשים את זה. פרק ב' פסוק י'. ויגדל הילד, ותביאו לבת פרעה, ואילה לבן. ותקרא שמו משה, מאוד מעניין למה דווקא פה היא קוראת את שמו משה ולא בזמן שהיא משתה אותו מן המים, ואת אומר כי מן המים משיתי, הוא נעזור רק את הפסוק הזה. מה הפעולה הראשונה שהתורה מספרת על משה רבנו? ויהי בימים ההם, ויגדל משה. איפה הוא גדל? בבית פרעה. איפה הוא נמצא? בארמון. מה אכפת לך משה? תתגלגל על השטיח בארמון של פרעה. שב בג'קוזי, תראה אינטרנט, מה אכפת לך? לא. ויהי בימים ההם, ויגדל משה. ויצא אל אחיו ויר בסבלותם. הדרשות על זה ידועות. הלאה. ויר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ואיפן כה וכה, אומר הרב של הפסוק הזה. מה זה ואיפן כה וכה? משה רבנו לא היה איזה חמום מוח, רואה מישהו איש מצרי מכה איש עברי, מתנפל עליו ולא מבין מה ההשלכות. ואיפן כה וכה, היום במושגים שלו אומר בדק שאין שבק בגזרה. זה ואיפן כה וכה. כלומר, מדובר על אדם, הרי הרב יש דיבר בספר פרשית ששבט לוי, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחורותיהם, שבט לוי זה שבט של התקיפות, של העוצמה, של הנחרצות, של מעשה דינה וכו'. אבל משה רבנו הוא משבט לוי. ומשה רבנו פעל פעולה לכאורה הייתי אומר חס ושלום, חס ושלום עצבנית. הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, מה שנקרא מתחמם, עולה הפיוז נדלק, מגיב. לא, 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 אומר הרב הירש. ואיפן כה וכה וירא כי אין איש. הוא בדק שאף אחד כפשוטו בלי דרשות. לא כמו שרש"י אומר, וירא כי אין איש עתיד לצאת ממנו שיתגייר. כפשוטו. גם כשהוא הולך לפעול עכשיו פעולת גבורה, שהיא, ויך את המצרי, ויתמנהו בחול. קודם כל צריך להקות אותו. ב' צריך לקבור אותו. חביבי, זה אדם רציני. ב' צריך לראות שאין איש, שלא יתפסו אותו. דרך אגב, למרות שהוא במחאות בן המלך. הוא בן פרעה, הרי זה דבר נוראי לחשוב על זה. שכשזה נודע לפרעה, הוא מוציא גזר דין מוות על הבן שלו. הרי פרעה הוא בן מצרים, הוא בן פרעה. סליחה, משה הוא בן פרעה. והוא מוציא עליו גזר דין מוות, וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. אבל נעזוב רגע את החשבון הזה. אבל קודם כל, מה הפעולה הראשונה שאנחנו פוגשים את משה? ואיפן כה וכה, וירא כי אין איש. קודם כל חוכמה. ב' ויך את המצרי, ויתמנהו בחול. וכן, משה רבנו רוצה לעשות פעולת גבורה, והוא קודם כל מברר שהפעולה הזאת תהיה פעולה חכמה. מספיק? מספיק. כן. שאלה שציפיתי לה בערך לפני שעה. כלומר, מה שלמדנו שבוע שעבר לא סותר מה שאנחנו לומדים היום, ובגלל זה אנחנו לומדים היום על גבי שבוע שעבר, דהיינו. זה נכון שמקור הכוח של משה רבנו וכל גאולת ישראל לאורך כל ההיסטוריה, זה לא הכוח האנושי. המקור זה המקור האלוהי, ולכן משה רבנו צריך להיות כבד פה וכבד לשון. כדי לדעת שזה לא מתחיל ממנו. אחרי שהוא יודע שזה לא מתחיל ממנו, עכשיו הוא צריך לעשות את ההכנה, ליצור את התשתית, שהוא יוכל להיות גואל. אין סתירה. אדם מגיע למכון מאיר, הוא מתחיל לחנך את עצמו, לברר בעצמו, שכל מקור הכישרונות שלו, והכוחות שלו, וכל מה שהוא עושה בעזרת השם בהמשך החיים, זה לא ממנו. אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. א', ב', אחרי שהבנתי שזה לא ממני, עכשיו אני מתחיל לעבוד. לקחת אחריות. לבנות בתוכי תשתית, ובעזרת השם לקחת אחריות. אבל זה לא מתחיל ממני. זה מתחיל ממקור אלוהי. אז כבד פה וכבד לשון של שבוע שעבר, זה ההכנה, או הייתי אומר, זה המקוריות האלוהית להכנת התשתית האנושית של ויגדל, ואיפן כה וכה, וירקניש, ויחת המצרי, ויתמנהו בכה. אין סתירה. זה אותו חשבון בדיוק. אם כן, למה הפרשייה הזאת מופיעה פה? א', למנוע סכנת אלוהות מבני אדם, דיינו שאנחנו עושים בני אדם אלוהים, או מסלקים את האחריות מבני אדם, במובן הזה שאלוהים יפעל את הכל ואנחנו לא צריכים לעשות כלום. אפשרות ב', שנכון שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך בני אדם, אבל הוא מתגלה דרך בני אדם שעשו את ההכנה המתאימה להיות שליחים, לגאול או לבנות את העולם. אז מה למדנו היום? שאנחנו בני אדם? לימוד חשוב, אנחנו בני אדם. ב', שאנחנו צריכים להשתדל לעשות הכנות מתאימות, להיות מה שאנחנו צריכים להיות. איזה דברים פשוטים. אז למה צריך לדבר על דברים פשוטים? כי מרוב שהם פשוטים הם נשכחים. בסדר? לכן, נא להאמין בבני אדם, ב' נא להאמין בבני אדם שמסוגלים להיות איכותיים מאוד, רציניים מאוד, והקדוש ברוך הוא יכול להתגלות דרכם. הם לא אלוהים, והם לא רק בני אדם. הם בני אדם שמגלים אלוהות. מכוח ההכנה שהם עשו. בחיים שלנו. בסדר? קצת גלשנו. אבל בסדר, כן. שאלה מאוד יפה, כנראה שלא. ולכן, כמו שאמרנו גם פעם שעבר, זה שהוא כבד פה וכבד לשון, זה לא אומר שהוא לא שלם בגוף. א', את רואה שהעיכוב הזה לא מנע מהקדוש ברוך הוא לבחור בו. ב', את הכבד פה ואת הכבד לשון שהיה חיסרון אצלו, משה רבנו השלים על ידי אהרון. לכן אהרון כנראה היה צריך ליצור איזושהי השלמה, לחוסר ההכנה, לא הייתי אומר המספקת, אבל חוסר ההכנה המספקת של משה רבנו. ולכן צריך שני גואלים, משה ואהרון. טוב, נזכה בעזרת השם לפעול עם אל.